הגמרא דרשה על הפסוק טוב להודות לאדוני ולזמר לשמחה העליון, שאדם צריך להודות על כל דבר ודבר שעושה עמו הקדוש ברוך הוא, גם אם נראה לפעמים שהדבר לא טוב, אבל זה לטובה. וכך שנינו במשנה מסכת ברכות, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, שנאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? דרשה הגמרא בכל ממון, המשנה, בכל ממונך. דבר אחר, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודד לו במאוד מאוד. זאת אומרת, צריך על כל דבר ודבר להודות לקדוש ברוך הוא ולשבח אותו ולברך אותו ולדעת שהכל הוא לטובה. והגמרא אומרת, מה דכתיב? הודו לשם כי טוב. מה פירוש כי טוב? בטח שהוא טוב. אלא שהוא רחמן, שבא לגבות מהאדם חס ושלום איזה חוב. אז כל אחד לפי כוחו, שגובה מהעשיר בשורו, שור עולה הרבה כסף. אז העשיר יכול לספוג את המכה הזאת, לא עליכם. ואילו העני לוקח לו את השה, שה קטן, תלה קטן, זה קשה לו, אבל בכל זאת אחסן מהשור. אם היה לו שור והיה הולך, אוי ואבוי. והאלמנה בתרנגולתה, זקנה אלמנה אלא מה לאכול, נשאר לה איזה תרנגולת, התרנגולת מתה, היא בוכה. הטוב שזה תרנגולת ולא עושה ולא שור ולא הבית ולא דבר אחר. ויתום בביצתו, היה לו ביצה לאכול ארוחת בוקר ונשברה ונשפחה, יודה לשם. ומה העניין שצריך להודות לשם? מה טוב כאן? יש גמרא בירושלמי, גמרא לא משאירה דבר שלא מבארת. ומסכת הוריות פרק ג', הירושלמי שמה אומר, מעשה היה אבא יוסף בעל צדקה, כך קראו לו. רוב שהיה איש חשוב, קראו לו אבא, אבא של ישראל. אבא יוסף בעל צדקה. מה היה התואר שלו? בעל צדקה. הוא כולו היה גנן, מגדל ירקות. עוד מעט שביעית, יעשו הרבה כסף. אבל הוא לא היה עושה כסף על שביעית. תדעו שרוב הירקות, האמת, רק מה צריך פיקוח. רוב הירקות בשנה הבאה, הבאה עלינו לטובה, הם לא באים מכאן. רוב הירקות, למעלה מ-60-70 אחוז, מגיע מהערבה הדרומית, שזה לא ארץ ישראל. כמו יוטבטה, ואיך קוראים למושב השני, שהיית שם פעם מוכתר, עין יהב, ועוד. אלה שם, זה לא ארץ ישראל. ועוד, גם הגידולים שיש פה בארץ, צערנו ולבושתנו, רוב השנים, רובם בידי נוכרים. אז זה גידולי גויים. רק מה, צריך לשים לב שזה באמת יהיה מגידולי גויים ולא יהיה מגידולי של יהודים, ולהיזהר מהפקעת מחירים. כי יש כאלה שכבר מכינים את עצמם, כבר ידוע לי על האריות והדובים והנמרים, שהכינו את עצמם והכינו את חשבונות הבנק, ואידך זיל גמור, שמרחם עלינו. צריך רחמנות קצת על עם ישראל, זה לא ככה. קיצור הדברים, אז אם כן כל אחד לפי זה, אז הגנן, אבא יוסף, בעל צדקה היה. בעל צדקה. פעם אחת באו אליו חכמים, לא כתוב מי, ואמרו לו שיש להם איזה יתום להשיא. יש יתום. והוא ראה שלא נשאר לו כלום, חלק את הכל. שרה לו שדה אחת, גינה אחת, שהוא מגדל בירקות, וממנה פרנסתו. הלך אצל אשתו ואמר לה, תראי, באו חכמי ישראל ויש יתום להשיא. מה את אומרת, נרוויח את המצווה הזאת? אמרה לו, בסדר, תמכור חצי שדה ונסתפק ב-50%, נאכל פחות. אמר לה, בסדר, מכר חצי השדה וכל הכסף של חצי השדה הלך ונתן לחכמים והשיאו בו את היתום. הלך לקחת החצי השדה השני, הם אמרו לו, הם שמעו שמה שהוא עשה, אמרו לו, המקום ימלא חסרונך. למה עכשיו זה על הקרן שלו. עד עכשיו היה נותן מהתוספת, מהשמנת, מהשומן. עכשיו זה כבר הקרן שלו הלך. חצי הקרן הלך, המקום ימלא חסרונך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ייתן לך מה שאתה צריך. אמר, בוא נלך לחרוש את האדמה הזאת. הייתה לו פרה יחידה נשארה, קראו לה תחייה. הם אוהבים לקרוא שמות לפרות, לשברים. בא, לקח אותה, הכניס אותה לתוך השדה, שם היה סלע, הוא לא שם לב, והוא נתקע הרגל שלה שם בפנים, בא להוציא את הרגל, נשבר לה הרגל, ורבצה שם במקום, אמר מה נעשה, בתר עני אז לעניותה, חצי שדה הלך, עכשיו גם פרה לך, ויענו נתן צדקה עכשיו, מנסים אותו בשמיים, האם נו, התחרט, תחיל לצעוק, תחיל לדבר, נו, למה זה קורה לי, למה ומה, לא, שאתה קיבל את זה באהבה. והנה, אז הלך הביא חברים, שיירים אותה פרה, פרה שוקלת, אתה יודע כמה שוקלת פרה? מה 800? זה פרה מורעבת, אתה מדבר. פרה אמיתית זה טון וחצי. בוא אני אקח אותך לאיפה ש... אתה אומר מה פתאום, אני מבין יותר ממך בחקלאות. בוא אני אקח אותך לאיפה שאלה, אלה שחולבות, הן לא זוזות בכלל. העתינים שלהם, כל אחד רבע טון. העתינים של הפרות, אלה פרות 2 טון פלוס, אלה לא זזות בכלל. כדי להזיז אותם מצד לצד, צריך להביא כמה גברתנים ולהגיד 70 פעם והינועם, ו-90 יושב בסתר. מה קרה לך? פרה שמביאים כעת לשוק, זאת היא מרועבת, זה 800-900. בקיצור, אז הפרה הזאת, טון וחצי, זה פרה אשקלונית, לא מדובר בפרה סטנדרטית. קיצור הדברים, הרימו, מה ראה? אוצר של ממון זהב היה שם בפנים. אמר, לטובתי נשברה רגל פרתי. מכאן הצעה משפט, לטובתו נשברה רגל פרתו. אמר, הנה, זכה עכשיו שיש לו כעת... איזה אוצר ואיזה מטמון שמצא, חציו נתן לצדקה. כך גמרא ממשיכה ואומרת עם אותו איש, שהיה הולך בדרך והיה רץ, צריך לנסוע לחוץ על הארץ, יש שם עסקים. מה? לא, חיוב וחומש זה בסתם אדם רגיל. חומש, אתה מדבר איתי או איתו עכשיו? שאלת אותי, אז תקל עליי. אז לא, אל תתייחס. חומש זה בסטנדרט רגיל, אדם רגיל שנושא ונותן, אבל בעשיר גדול, מופלג, שמצא עושר כזה גדול, זה עושר שבא לו משמיים. אז הוא יכול לתת חצי, אין בעיה. כי תבעל אלה מעבד, עבד, כמו שצריך לפי הגודל שלו. אז בקיצור שמה הגמרא אומרת, הוא רץ לאונייה, ובא לרדת לאונייה ולסוע, והנה עד שהוא רץ בדרך, בא מסמר ונכנס לו בתוך הנעל והעקב. וואו, כאבים איומים. עמד שם והתחיל לקלל את המסמר הזה, ואת מי שהביא אותו, ואת היצרן הגרמני שייצר את המסמר, ואת אני יודע מי עוד, את השכנים שלה, של הבית חרושת, שהם בגללם והמסמר הזה לפה, ועוד ועוד ועוד, היה צועק, עד שהוא צועק ושוטט דם, עכשיו זה נכנס לו לעצמות ולגידים, והוא רופא ושוטט דם. קיצור, האונייה נסעה. אחרי יום באו והודיעו לו שהאונייה טבעה, לקח את המסמר והיה רוקד ושמח ומנשק, ואומר יום מסמר טוב, מסמר חמוד. מסמר יקר, הצלת את חיי, ותלה אותו בראש כובעו בליל פסח. ספר ניסים ונפלאות. שמאי, אתה אתמול לא היית פה. לא השתתפת בשיעור בכלל, ואני מדי פעם הייתי מסתכל אליך, ולא ידעתי אם זה אתה או שלחת כפיל שלך. לא דיברת אפילו הגה, ואת הנשמה העלית למעלה, ואני דיברתי איתה מלמעלה. והייתה ברקיע השביעי ליד כיסא הכבוד ונהנית מזיו השכינה, ואני הייתי בחוץ ככה, שארת אותי לבד. זה לא יפה ככה, אנחנו ידידים הרבה שנים. תהיה בריא וחזק ואיתן, ותאריך ימים בטוב, שנותיך ונעימים עם כל הקהל הקדוש הזה וכל עם ישראל. אמן. אז בקיצור הדברים, מה, אז בסדר שם עד פה? יופי. אנחנו ממשיכים אז. בקיצור הדברים. אז מה, איפה היינו אנחנו? אותו הדבר אומר, בכל דבר ודבר שאדם רואה שקורה לו חס ושלום, איזה דבר צרה, הוא לא יודע שזה לטובתו בסוף. לכן צריך לברך חס ושלום על הרעה, כשם שהוא צריך לברך על הטובה. ככה היינו אצל מרים הנביאה, שעמד לוי וגירש, עמד עמרם, סליחה, וגירש את אשתו, אמרה לו מרים לאביה, גזרותיך קשות משל פרעה, אמר לה, למה את אומרת כך עליי? אמרם אני, אמרה לו, פרעה גזר על הזכרים ולא על הנקבות, אתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות, למה גירשת את אמא? אולי אמא תביא איזה בת, ועתידה אמא שתלד בן שיושיע את ישראל. שמע בקולה, והלך והחזיר את אשתו. שנאמר, וילך איש מבית לוי, ויקח, מה זה ויקח את בת לוי? עשה לה ליקוחים חדשים, נישואים שניים. נסע אותה, ואהרון מכאן, ומרים מכאן, עומדים כמין שני שושבינים בחופה, ושרים יחד, אבא ואמא מתחתנים. ובאמת, אחרי כמה חודשים, נולד משה רבנו, עליו השלום, מושיען של ישראל, שבעה באדר. והנה, בסוף, הוא נתן לה סתירה, אמר לה, איפה הנבואה שלך כשהוא ירד לתוך היאור? אז תתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. והנה סופה שזכתה, ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. וכאן איזה עולם הבא גדול יש לה. לכן אדם צריך תמיד לשמוח, כי מתוך הצרה תבוא רווחה. עכשיו לא עליכם, אם אדם, האמת יש, צריך לדעת, אדם צריך שיהיה לו שולחן ערוך חמישי. לא מספיק שהוא ידע מה כתוב בשולחן ערוך. נכון? עכשיו בשולחן ערוך מובא שעל כל פטירת אדם מישראל צריך לקרוע ולומר את הברכה דיין האמת. לא רק על שבעה קרובים. שבעה קרובים, השם מצילנו, שלא יבוא ולא יהיה. זה בכל מקום שאדם נמצא וקיבל שמועה שאחד משבעה קרוביו נפטר, היה מיד לקרוע את הבגד ולברעים ברכה. אבל בהלכה מובא שכל מי שנמצא באיזה בית או בבית רפואה או בכל מקום, ושם היה עומד שם והיה נפטר, שם נפטר באותה שעה, יהיה מי שיהיה, לאו דווקא צדיק או לא צדיק. כל אדם מישראל הרי זה דומה לספר תורה שנשרף, וצריך לברך דיין האמת ולקרוע. אבל צריך לדעת זו הלכה, אבל המנהג לא כך. כיוון שכך כתב הרמב"ן נחמני עליו השלום, שבהיות וראו שהיו האנשים מחכים, אלה שמטפלים, בפרט אנשי חברה קדישה, או אלה שמטפלים בחולים, או אלה שמטפלים בגוססים וכדומה, קוראים להם קריאת שמע, ועושים להם כל מיני מה שצריך לעשות שם, זה חסד גדול, היו רואים שבשעה שמגיעה יציאת נשמה, היו בורחים החוצה. ומחכים, אחרי שתצא נשמתו הם חוזרים לשם, כדי שיהיו פטורים מלקרוע. כי מי חייב לקרוע? שעומד בשעת פרידת הנשמה מהגוף. אז היו בורחים דקה לפני כן. אז מה, שיברחו, אומר הרמב"ן בתורת האדם, שהנשמה משתוממת כשהיא לבדה. הנפטר קשה לו מאוד להיות לבד באותו רגע. אז מצווה להיות לידו. מה עשו חכמים? באו ואמרו להם, אל תקראו. ולכן, כל מי שהיה, אפילו בשעת קצת נשמה של איזה מישהו מישראל, לא משנה איש, אישה, מה שיהיה, לא יבוא ולא יהיה, לא קורה, לא צריך לקרוא. אז לכן זה הזה התקנה שתקנו. אבל מעיקר הדין היה צריך לקרוא. עכשיו, מה אם לא מברך? לא מברך ולא קורא. כיוון שלא קורא, תקנו גם שלא יברך, כדי שלא יגיע לידי מצב של אי-נעימות וכדומה. אז זה, וגם זה לטובה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, נפטר האדם. כך אומר רבנו בחיי, לא יכול לזכות להגיע לגן עדן עד שיפרד מהגוף. אז הנשמה נפרדת מהגוף פה בעולם הזה, ואז יש לה כניסה לגן עדן. אבל כל עוד והיא כאן בגוף, נמנע ממנה ללכת למקום שלה. אז גם כן יש בזה צד טובה, שהוא הולך לשם, הולך האדם אל בית עולמו, וזה מה שרצונו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה לגבי עצירת גשמים? עכשיו, אנחנו בעצירת גשמים, בחודשיים רצופים שאין לנו גשם. היה פה, טיפה שם, אבל בכלל לא, לא, זה לא זה. לפי ההלכה, אם יש לו שדה, והשדה הזו הוא היה מחכה לה שירד גשם, לא משנה שדה של ירק, של תבועה, של קוטניות, או פרדס של עצים, אילנות, ירדו גשמים, מברך שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. אותו הדבר כותב עליו השלום הרדב"ז, שאם אדם היה למשל ליד הכנרת וראה אותה שהיא חסרה, עכשיו היא באמת חסרה, ואחר כך בעזרת השם יבוא גשם, וכשהחזן ילך, חזאי ילך לישון, אז בעזרת השם יבוא גשם, גשם שוטף, וירד וימלא את הכנרת, ואז אנחנו נבוא נראה אותה מלאה, צריך לברך שהחיינו. אפילו אתה אין לך עסק עם הכנרת. עצם זה שאתה רואה שיש דבר כזה טוב, שיש בשורה טובה, מברך עליה שאבא צריך שיראה אותה. עכשיו, כל מה שאמרנו בשדה שמברך שהחיינו, זה שלא פרטי. אבל אם הם שותפים, שניים שותפים בשדה, אז מברך הטוב והמטיב. או כמו שהיום, היום אין בלי שותפות. אשתו שותפה איתו רס מנענדו, לפי ראש הבדץ גרוניס. זה הכל, זה הכל שלה. אז כיוון שהיא שותפה איתך, אז אתה מברך הטוב והמתים. כל דבר שיש שותפות, מברכים הטוב והמתים, ולא שהחיינו. כיוון שזה טוב לי וטוב לשני, לשותף. עכשיו, אין לו שדה, מה נעשה אנחנו שאין לנו שדות? אז, מה אמרת? חכה רגע, אם בקרד שי, עוד מה, אנחנו כעת באמצע הגשם. עכשיו שלא נרטב בגשם, נחילק. אז זהו, אין לו שדה. מה דינו של זה שאין לו שדה? והוא יורד גשם, המשנה אומרת, וכך מובא בשולחן ערוך. עומד ואומר, מודים אנחנו לך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. ואילו פינו מלא שירח הים, שונו עינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמחבר הקיע, וכל זה, וגומר הכל, עד ברוך, מלך מעולם לתשבחות. הכל. כל זה אומרים כשהיה עצירת גשמים, ואחר כך בא גשם, ובא גשם בצורה טובה, שריבה את האדמה, מברך כך. מה שאלת אותי עכשיו? שאם עכשיו על מה דיברת מקודם? קנית מקרר מקרר וזה יש לו מצב שבת גם כי היום צריך לשים לב אז המקרר הזה אם קנית אותו במזומן אז אתה מברך עליו שהחיינו ואם אתה נשוי ואתה ואשתך ובניך איתך ברך הטוב והמתים. אבל לא מזומן, לא מברך שהיינו. בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים, אומר שהיינו. עכשיו, בית חדש, הסבירו, כוונה שבנה אותו, או נכנס אליו, אפילו לא הוא בנה, קבלן בנה, והוא נכנס לבית. ומה יהיה אם קנה בית יד שנייה, יד שלישית, יד תשיעית, אבל הוא חדש בשבילו עכשיו. יש ברכת שהיינו. למה לא מברכים? כיוון שברוב המקרים זה במשכנתא, זה בהלוואה. ועל דבר של חוב, אין לברך שהחיינו. אלא אם כן, שילם מלוא הדמים, זה משהו אחר. אבל לא זה. עכשיו, לפי ההלכה גם, אם נפל או נשרף הבית הישן שלו. למשל, היה לו בית, התמוטט ונפל. בנה אותו מחדש, לא מברך. או נשרף לו הבית, לא מברך. אבל הוא החריב אותו. הוא סתר אותו. למשל, ראה שהבית לא מתאים, החלוקת החדרים לא מנוצלת נכון, התכנון לא כל כך מוצלח. והלך הביא מתכנן, או שהוא בעצמו יודע לתכנן, עשה פה שירותים, פה מטבח, פה ככה, פה ככה, ובנה אותו מחדש, זה כן נקרא בית חדש, זה כן מברך עליו שהיינו, אבל שוב פעם, בתנאי שזה כספו הפרטי, ומלא, שילם עליו, מלא, מלא, הכל זה הולך בסדר. שיפוץ, מה זה שיפוץ? זה כמו צביעה וסיוד, החלפת עריכים, זה לא נקרא. אבל אם הזיז קירות, או הוסיף חדרים, או הוריד את הקירות הישנות, ובנה קירות חדשות, ועשה חלוקה יפה, זה אינה חינם, זה מברך שהיה לנו. בית חדש, כן? לקחת מה? מה? כן, כן, זה גם טוב, אבל זה קצת מצחיק. לקחת חולצה ששווה 12 שקל 90 וזהו, והוא מברך עליה ופותר את הבית. מה, מה? מברך עליו, למה לא? כן, בוודאי. אז בימינו כך כתבו הפוסקים. כיוון, מה, מה? כן. כן. נו, אז אני דיברתי איתו מקודם. פיקוד שבת יש לו. הוא יתקין לך במקרר פיקוד שבת, שלא יעשה לך בעיות בשבת. כן? יש כל מיני שיטות היום. שם היה, העולם משתכלל. כן. כן. משעה לשעה ישועה. אז בקיצור, בימינו, כיוון שרוב המקרים זה בחובות, למה? כנה עכשיו שלם באוקטובר. הוא לא אומר איזה אוקטובר. כמו הגרוזיני שאמר לו, אני אשלם לך אחרי החגים. עברו החגים והוא קרא לו לבית הדין, אמר לי, לא אמרתי לו איזה חגים. החגים של עוד 7 שנים. אז לכן, כיוון שיש חובות, לא יברך, אלא אם כן זה. אבל חייב לחנכו בדברי תורה. ולמד דברי תורה, לא להביא דודים ודודות שאוכלו שם בורקס, עם, לא יודע מה, חמינדוס וכל מיני קשקושים וממולאים ומרקים ועניינים. ולהביא 10 תלמידי חכמים בתחילת בואו לבית, קודם שיבוא לגור שם, ויקרא שם וילמד דברי תורה. ולא ישכח להניח מה למה, כמו שהביא רבי יצחק אלפייה, ומעשה שהיה בירושלים לפני 100 שנה. ירושלים לפני 100 שנה, איזה עשיר אחד גדול, איש גביר, ירא אלוקים, פלל יום יום וקובע עיתים לתורה, ונדיב לב. והאיש הזה יום אחד עלה בדעתו לבנות בית בירושלים. כל הבונה חורבה אחת מחורבות ירושלים כאילו לבנות את המקדש בימיו. אמר, זה מצווה גדולה לבנות את ירושלים. בנה לו בית 3 קומות כמו ארמון, ואבנים, והביא אדריכלים והכל, זה שיתר הכל, והכין. למחרת אמר, מחר אנחנו נעשה סעודה גדולה ונעשה חנוכת הבית, והזמין את כל ידידיו ומכריו וחבריו וכולי וכולי ומקורביו. והנה, בא האיש הזה, בלילה שלפני, היה עייף מאוד, נכנס לישון, שקט! נכנס לישון, והנה רואה בחלום שהוא הולך ברחוב ואומרים לו, לא עליכם, יש לוויה. אז הוא הולך ללוויה שם, וכולם סופדים, כולם בוכים. אז הוא גם בוכה איתם. עומד, בוכה, 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 וזה הספד, נורא והיום. והנה, 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 עד שהוא רואה את כל זה, מה יעשה, מה לא יעשה, הוא רואה, ששואל, מי זה שמת? על מי מספידים? אמרו לו, אשתו מתה, אשתו שלו. אמרו, אשתו מתה. הוא עומד, אז הוא צריך לבכות עוד יותר. עד עכשיו בכה בגלל שאחרים בכו. עכשיו בכה בגלל שהוא צריך לבכות. והנה, התעורר מהשינה בפחד ובהלה. הלך קם לכל ישיבת בית אל, פגש רבי יצחק אלפייה, אמר לו, רועד כולו, אמר לו, מה יש לך? עוזרה, היום אנחנו עושים חנוכת הבית. אמר לו, לא הרב, תראה מה ראיתי עכשיו, איזה ספד, תאר לו. וראיתי רבנים ומספידים ואתם וכולם נמצאים, וזה בסוף שאלתי, אמר זה אשתו. אמר לו, אמר לי בבקשה, אתה השארת מקום לא מטוייח ולא מסויד ולא צבוע, אמה על אמה, שזה חצי מטר, חצי 50 סנטימטר על 50 סנטימטר, ליד הכניסה, שיראה אותו בכניסתו ביציאתו. אמר לו, לא, לא ידעתי שצריך. אבל לא כך צריך, שנחרב את המקדש, תקנו רבותינו, שאדם בונה את ביתו, משאיר את האבנים, ולא צובע, ולא סד בסיד. אמה על אמה, זכר לחורבן. כדי שכל פעם שנכנס יראה, ושיוצא יראה. אמר לו, בסדר, אמר, אבל מה הקשר? אבל אשתו מתה, מה הקשר? אמר לו, כך כתוב. אמרה אומרת, כל מי שאשתו מתה עלה בחייו, כאילו נחרה. יפה, יפה, יפה. כל מי שאשתו מתה בחייו, כאילו נחרה בית המקדש בחייו. לכן אמר לו, זה שראית שאשתו מתה, זה קשור לבית המקדש. הלך ועשה את כל זה, והכל ישב על מקומו בשלום, ואשתו חיה אחריו עוד הרבה שנים. היא קברה אותו, לא הוא אותה. עזוב, עכשיו בלי טיולים היום, בחורף לא מטיילים, תדע. גם יש עכשיו נחשים יצאו בגלל שאין גשם, תיזהר, נחשים יקישו אנשים. תזהיר את כל החבר'ה שיושבים לידך וליד הקיוסק שיש לכם שם. כן. תזהיר אותם. מאוד מאוד מאוד. כן, כן. תסגור את הקיוסק, אחר כך תדבר איתי. בקיצור, מה לקשט? איזה לקשט? מה, משוגעים? מה זה מקשטים? זה לא נורמלים. צריך להשאיר ריק, להשאיר מגורר, מגורד, זכר לחורבן. אז אם ככה, היום אמרו לך, שים תמונה של הכותל המערבי, עם איזה גיטריסט, ותכתוב זכר לחורבן. לא! רבותינו תקנו לקלוף את הסיד. אז מקשט, זה עובר על דברי חכמים. אין להמציא המצאות. אנחנו לא רפורמים. ספר תורה! מי שכתב ספר תורה חדש ושכר סופר טוב ודיו נאה וקלף נאה ועשה ספר תורה, נשאלה השאלה אם צריך לברך שיחיינו עליו או לא מברך עליו שיחיינו, דיון גדול בפוסקים. אז יש מי שאמר שבגלל שאין לברך שיחיינו, הרי כל שיחיינו זה בשביל ההנאה, הרי מה אני עושה? לובש בגד חדש עכשיו, אז הפעם הראשונה שאני לובש אותו, אני נהנה. אז אני מברך עליו שהחיינו, זה כמו ברכת הנהנין. זה לא ברכת השבח. זה כמו ברכת הנהנין. אני אוכל פרי חדש, שלא היה מזמן לזמן, ולא אכלתי אותו השנה, ועכשיו פעם ראשונה שאני אוכל אותו, מברך עליו שהחיינו. אותו הדבר לכאורה, ספר תורה גם צריך לברך. אלא, תרצו, כיוון שמצוות לאו להנות ניתנו, ספר תורה הוא בשביל מצווה, שנקרא בו. אז כיוון שהוא בשביל קריאה, ומצוות לא לענות ניתנו, לכן אין לברך עליו, זה טעם אחד. טעם שני כתב הגאון הסדה, אמן? כיוון ספר תורה עשוי מעור של בהמה, קלף, מה עשויים אותו? לוקחים בהמות שהם עגלים, ומעבדים את העור שלהם, עושים מזה קלף, וכותבים עליו ספר תורה. זה צער בעלי חיים. וידוע שכל דבר שהוא מצער בעלי חיים, אין עליו ברכת שהיינו. כמו שבגד העשוי מאור, אין לברך עליו ברכת שהחיינו. לכן, אז על ספר תורה מה יעשה? כתב הגאון חידה, כך הביא גם הרדבז, הגאון יעבץ ועוד, שעתו ביותר להביא פרי או איזה בגד חדש, ויברך עליו ויפתור את הספר תורה שהוא כעת מכניס אותו לבית הכנסת. התיק והרימונים. יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. תלית גדול ודאי מברך שהחיינו. ואפילו על תלית קטן מברך שהיינו מום מצמר. כך נהגנו וכך פסק הגאון רבי בן ציון אבא שאול. אפילו שיש כאלה כיום באים לערער על זה, אנחנו לא נווה ולא נשמע להם. כבר הורה זקן שעל תלית קטן שהוא מצמר העשוי לפי שיעור ההלכה, שזה 72 סנטימטר אורך על 48 סנטימטר רוחב מינימום, מברך עליו בפעם הראשונה שתי ברכות, על מצוות ציצית ושהיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לא שמעתי. מכנסיים? איזה מכנסיים? מי אמר שלא מברכים? אני לא יודע מי אמר לך את זה. אני מברך על המכנסיים שהן. למה לא? על לבנים לא מברכים. על גופייה לא מברכים. על גרביים לא מברכים. על נעליים, בגלל שזה האור, לא מברכים. אבל כל יתר הבגדים החיצוניים, שזה כולל פנטלון, תגיד פנטלון, ושזה מכנסיים בלעז, וחולצה, וכן על זה הדרך, ז'קט, סוודר, מה עוד אתה רוצה? מעיל חורף, מגבעת, מברך עליה שהיינו. כיפה, לא מברכים. למה זה דבר פשוט? מה? בטח שיברך שהיינו. מה קרה לך? ברכים שהיינו על מכנסיים. למה לא מברך? נראה אותך הולך בלי מכנסיים ברחוב. מה אתה אומר? מנעלים, אבל מנעלים סוף סוף זה גם עניין של ביזיון, ושזה זה לא מברכים על נעליים. כן. משה רגוע, גזרה שקטה. בסדר. לא שמעתי כלום. ארבע, אתה, אז תגיד לי, אני אביא לך חנות בעשר שקל. כן, כן. אבל זה בגד חיצון שהולכים עם החולצה בחוץ, והיא נראית יפה, והוא קנה אותה והוא מבסוט ממנה, אז הוא מברך עליה שהיינו. והאמת לא דווקא על בגד חדש. בהלכה מובא שאפילו זה לא חדש, אבל בשבילו זה חדש. והוא שמח שהוא קיבל אותו, מברך עליו שהיינו. חיבר ספר. חיבר ספר, אבל לא גנב את החידושים ממקומות אחרים. כן, שזה באמת שלו, פירושים שהוא יגע בהם, והוא טרח בהם. האמת, או התפיס ספר מכספו. זאת אומרת, יש איזה חכם שכתב ספר, חכם גדול. לא משנה אם הוא בדור שלנו, היה בדורות שעברו, והוא הלך, שילם כל הכסף והתפיס הספר. מעיקר הדין צריך לברך שהיינו. מי שמברך, יש לו על מה שיסמוך. יש, היו חכמים של הרב חידה מביא, שהיו נוהגים להביא פרי חדש, מברכים ומוצאים אותו ידי חובה. אבל האמת, יכול לברך. מי שמברך, יש לו על מה לסמוך. וכן עלה לגדולה. מינו אותו עבד דין, מינו אותו דיין, מינו אותו ראש ישיבה, מינו אותו רב בית הכנסת. יכול לברך שהיינו, אבל יש נוהגים לקחת איזה בגד, לברך ולפתור אותו. יש גם מי שאמר, שאם הוא הגיע לגיל, לא, הוא מהקיוסק. שמי שהגיע לגיל 70, שמי שהגיע לגיל 70 יברך שהחיינו. רבי חיים פלאצ'י דן בזה, כשהוא הגיע לגיל 70, הוא חיבר תפילה מיוחדת שאומר אותה ביום שהגיע לגיל 70. אז האמת אמר שלמסקנה ייקח פרי חדש ויכוון על זה. וכן אם הגיע לגיל 60, מה יש בגיל 60? 70 זה זכה שנות חייו של אדם. ואם ימי שנותן בהם 70 שנה, עבר את ה-70, נכנס שעה אחת ב-80, זה כבר זכות. אחר כך יש 60. 60, הגמרא אומרת, שעת 60 זה עדיין אבון של קרת, יכול להיות שימות בקרת. אבל עבר 60 ניצל מקרת, וכך הגמרא מביאה שרב יוסף עשה סעודה לתלמידי חכמים ביום שהוא הגיע לגיל 60. אז שאלו אותו, מה המקום לסעודה הזו? אמר להם, אחי, זה קל בעיניכם שניצלתי מקרת? יש קרת של שנים ויש קרת של ימים. קרא דיומה, קרא דשנה. קרא דשנשנים, זה מת לפני 60, השם ישמור. זה מת בקרת. כך גמרא במסכת ביקורים כותבת. אז אם כן, ניצל מקרת. יש האמת מחלוקת בין הירושלמים לבבלים, זה 50 או 60, אבל המסקנה כמו הבבלי שזה 60. אז אם עבר את ה-60, יש לו ברוך השם, יש מקום, אז יעשה, זה יברך על איזה פרי שהחיינו באותו יום, יברך את, ויודה לקדוש ברוך. כן, למה לא? הגמרא אומרת, גברי באי חיה, נשא לבאי חיה, הגברים רק צריכים לחיות, הנשים לא צריכות לחיות, בטח שגם נשים יברכו. אז אכן יוצא שאם חיבר ספר, הטוב ביותר להביא איזה פרי, יברך עליו, או איזה בגד, שיברך עליו שהחיינו, ויפתור את הבגד הזה. נכס חדש תגדיר... נכד, איזה שאלה יפה שאלת. נכד בן מהבן, בן מהבת, אבל אני מדבר על זכר, אני לא מדבר כעת על נקבה, בהלכה מובא, כך הביא הרדב"ז, שמברך הטוב והמטיב. או בברית, או מתי שהוא שומע, מתי שהוא שמע, או שרואה אותו לראשונה, מברך עליו, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, הטוב והמטיב. למה? זה טוב לו וטוב להם, לזוג. זה לא לדע להם ידד. פרט קיץ, שסבא יביא לו מתנות, אז זה עוד יותר טוב. אז מה, מה? לא ברך, אז יחכה שיוולד הנין. לא, אם עבר כבר 8 ימים בברית מילה, זה כבר... די, די, עבר. אז יוצא שעל ספר תורה חדש אמרנו שזו ההלכה, יש בגמרא מובא גם עם מלאכה גדולה הוא התחיל. שהוא אמר לי נכס, שמעתי שהוא אומר נכס. יש דבר כזה בהלכה, למשל הוא בנה איזה מפעל, או רצה להרכיב מפעל, נגיד קנה איזה מכונות חדשות, או שכלל את המפעל שלו, או במילים אחרות, ספר חסידים כותב מלאכה גדולה. למשל הוא לקח, הוא חיית, לקח פרויקט של... תפירה של נגיד אנשי הצבא, כך וכך חיילים, כך וכך מדים, וזה היה באמת דבר שכרוך בהרבה מאמץ, וסיים, כותב ספר חסידים שיכול לברך. הוא מביא ראיה ממה שהיה עם הקדוש ברוך הוא, כשסיים את מלאכת, שכולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויברך אלוהים את יום השביעי. וכן משה רבנו שסיים מלאכת המשכן, הנה כעת אנחנו עסוקים בפרשיות האלה, מלאכת המשכן, אז ויברך אותם משה. ירצון תשרם שכינה מעשה ידכם. ספר חסידים כך פסק, שבאמת יכול לברך, כיוון שהוא פעל פה הרבה עבודה. אומר, וכך ראינו ששר העולם ברך, שר העולם זה שר הפנים, ממתת שר הפנים, גם הוא ברך. משה רבנו עליו השלום ברך, דוד המלך עליו השלום, שהכין את כל צורכי בית המקדש, את האבנים, אז הוא ברך עליהם. לכן, להלכה, יכול לברך. איך, מה? ירושה, אז הגמרא אמרה, שמברך שתי ברכות. מתי ירושה? מיד באותה שעה. מברך דיין האמת על מיטת אביו, ומברך הטוב והמטיב על הירושה שקיבל. מציאה טובה, גם כן, אבל להלכה, מציאה טובה, הנה כנראה, הוא שמח עליה מאוד, ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו, ואין בזה סימן, אז הוא יכול לברך על זה שהיה. מה, מה? כן, יכול לברך, מה דעתך? על כסף אף פעם לא מברכים, ואני אגיד לך למה. כיוון שהמדרש אומר שממון, אפשר לעשות בו דברים טובים, ואפשר לעשות בו דברים לא טובים. ולפעמים בממון זה בא לרעת האדם. אז לכן, כמה שאי אפשר להגיד בממון חד משמעי, אז לכן אין עליו ברכה. רכב חדש, לכאורה יכול לברך, אבל יסע בזהירות, מתנאי שהוא נוסע לפי כללי הבטיחות. כן, לפי ההלכה יכול לברך. רק אם שילם במזומן. כן. לא ליסינג ולא כל המבצעים למיניהם שמוצצים את דמם של האנשים. כבוד הרב, כן. אדם שניצל מתאונה, מה זה ניצל מתאונה? תגדיר לי פחות או יותר מה קרה? הוא עבר את הכביש, חצה את הכביש, או שהאוטו עף לו לתוך הבית, או מה, מה היה? לא שמעתי. נסע ברכב. מה ניצל? גם אני עכשיו נסעתי ברכב ויצאתי. לא הבנתי מה היה. אבל מה קרה? הוא נסע ברכב ומה היה? התהפך. זה לא שמעתי. שופר מאופך קדמה. והתהפך. ואם זה היה באמת תאונה שקשה לצאת ממנה חי, אז יש ברכה שעשה לי נס. זה למדנו לפני שבועיים. אבל ברכת הגומל, לאשכנזים הם מברכים ברכת הגומל גם על נס שקרה. הספרדים לא מברכים הגומל, אלא מברכים הגומל בתנאי שאתה נסעת בשבוע, שבועיים האחרונים, 72 קילומטר חוץ לעיר, או יצאת חוץ לעיר, אפילו הלכת ליער ירושלים, יצא לך להיות שם? עוד לא, אז קרה את שם עם מחר, זה זמן מאוד מתאים. ואם אתה רוצה, אני אצטרף עליכם. אז אם יצא מחוץ לעיר ושהה שם 72 דקות, מברך, זהו, הגומל. הוא עדיין אם הלך שחה בים. אדם ששחה בים וחזר, מברך, הגומל. כן? אפשר סליחה? זכאי בדין לאו דווקא. לא ראינו שיש על זה ברכה. לא תקנו על זה ברכה. לא תקנו, רבותינו לא תקנו. ביער חוץ לעיר. יער חוץ לעיר. כל מקום שהוא חוץ לעיר. שהית שם 72 דקות, אתה מברך. נסעת מפה לאן, הר אדר. ואין, רגע, אל תגיד לא אין. והיה פקק. ונתקעת 72 דקות, אתה מברך הגומל. כי השהות של 72 דקות מחוץ לעיר מחייבת ברכת הגומל. זה הסדר. כן. אמרנו, על כסף לא מברכים. המטרה, בוא נראה קודם שיקנה בזה. יקנה תפוחים ויברך עליהם. יקנה אחר כך תמרים חדשים ויברך עליהם. לא חסר מה לברך. יקנה בזה, ישתמש. זהו, זה הסדר. עכשיו, כן. לא שמעתי? דיין האמת. מעקה. מי שבנה מעקה, למשל היה לו קומה שנייה, גובה של 80 סנטימטר ומעלה. מי 80 סנטימטר ומעלה ובנה מעקה, מברך בשעת עשיית המעקה, כך כתב הרמב״ם. אז לחמד יש לו דיון בזה וכתב, לא ראינו שמברכים. אבל העיקר ההלכה, מי שמברך, יש לו על מה שיסמוך. ראה חכם גדול, שמופלג, מה? על מצוות מעקה. שקדושם אותה מציבן, הוא על מצוות מעקה. יש מי שאומר שאם זה שלו והוא עושה, אז יגיד לעשות. אבל הכי טוב לומר על מצוות מעקה. על מצוות מעקה. עכשיו לגבי ראה חכם גדול, אבל איזה חכם גדול? דווקא שמופלג מאוד בתורה וביראת שמיים, כך כתוב, שגדול בתורה וביראת שמיים, מברך עליו שחלק מחוכמתו לרעיו, והוא שלא ראה אותו 30 יום. וכל 30 יום יכול לברך עליו מחדש, בינתיים לא ראה אותו באמצע. אפילו ראה אותו בתמונות, ראה אותו בווידאו, ראה אותו בכל מיני זה. עכשיו, החסד לאלפים, רבי אליעזר פאפו עליו השלום כותב, שאין היום בימינו, הוא כתב לפני 300 שנה, אין בימינו תמיד חכם שמברכים עליו, ואנחנו נוהגים לומר בלי שם ומלכות. כך כתב חסד לאלפים. אבל חלקו עליו, יש המהרית והשח ועוד, כתבו שאם הוא רב מופלא בדורו, כמו שהיה רבי אלישיב עליו השלום, מיוחד במינו, בן עובדיה, מופלא בדורו, שזה איש פלא, שכל נושא הוא שולט, בכל נושא הוא יודע, זה הנה חינם, אנחנו נברך על ה... והאמת להלכה, מברכים. עוד
עוד מעט נגיע לזה.
עכשיו לגבי מלך מברך עליו שחלק מכבודו לבשר ודם. מלך ישראל, יבוא מלך המשיח, עדיין נראה אותו, מברך שחלק מכבודו לרעב. עכשיו יש דיון, מה עם כל ראשי המדינות שיש היום? נשיא, אני יודע, פרזידנט, נשיא הרפובליקה, נשיא אני יודע מה, אלה לא מברכים, אל תזכיר שמות של גויים פה, אל תזכיר אותם, בפרט בשכונת הבוחרים. תעשה טובה. אז השמות של אלה אסור להזכיר אותם. אם אתה בצפון תל אביב, ספק אם אתה יכול להזכיר. פה ודאי שלא. אז קיצור הדברים, נשיא דמוקרטיה או רפובליקה, אז יש דיון בפוסקים. ספר האשכול כותב, שאם יש בכוחו להרוג איזה אזרח, לחתום על הוצאה להורג, או לחתום על חנינה, זה ספר האשכול, הרעבד השני, בעל ספר האשכול, באברהם בן דוד. הראשון זה היה בעל ההשגות על הרמב״ם. הוא היה מקובל גם, כתב פירוש על ספר יצירה. זה הרעבד השני, בעל ספר האשכול, כותב שבאמת, אם יש לו כוח להרוג או לחון, כן. נחפה בכסף כותב דווקא עם אותו עם המלבושים שלו. לא סתם מלך, לבוש עם בגדי מלכות, יש לו מדים מיוחדים ותואר מיוחד, אז אתה יכול לברך עליו. עליו הכי לא. תורת חיים סופר כתב שאפילו אם בידו לחון, לא להרוג, אלא עצם זה שיכול לחון, אז יש מחלוקת. נפקה מנה כעת, למשל נשיא ארצות הברית, נשיא צרפת, נשיאים האלה, יש להם כוח חנינה, אפשרות חנינה, אנחנו לא נברך עליהם. למה? זה ספק, לא יהיה לה ספק, שמחלוקת יאמר בלי שם ומלכות. זה הסדר. רואה אותו דרך חלון, מברך עליו. הרי הם היום נוסעים ברכב במוגן. אבל מה? תוודא שזה ההוא, לא כפיל שלו. אבל לפעמים שולחים כפילים, יש להם, תמיד מחפשים אנשים שעושים ניתוחים פלסטיים, וזה, אם זה הוא בעצמו, ואתה רואה אותו דרך הזכוכית, אתה מברך. אבל דרך צילום, דרך מסך, לא. צריך שתראה אותו ממש. אז אספקלריה זה נקרא בהלכה. אספקלריה מברך. דרך שידור, לא. כמו שעדות החודש, וכן לבנה, נר הבדלה, ועוד, אנחנו צריכים לראות. אז אם רואה דרך האספקלריה, מועיל. גם כל אלה ברכות הראייה, אחת ל-30 יום. הוא הדין מי שרואה קברי ישראל. וזה מצוי הרבה. אנשים נוסעים למשל בכביש אחת, כביש ירושלים תל אביב, בדרך למוצא, וביום אז רואים את המצבות, וכן עובר כביש של הר הזיתים, רואה את המצבות. אז הוא רואה את המצבות, רואה את המצבות, אז הוא מברך את הברכה שכתוב בסידורים, אשר עצר אתכם בדין, חלקל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, ויודע מספר כולכם, העתיד להחיות אתכם, ברוך אתה, השם, היה המתים. זה ברכה, ואם לא ראה את בית הקברות הזה 30 יום, מברך מחדש. מתי מברך? אפילו תוך 30 יום. כל שיודע שנתחדש שם נפטר נוסף, אז בירושלים זה ודאי, כל יום לא עלינו, יש לוויות. אז כיוון שיש לוויה נוספת, ויש אומרים שצריך שיהיה שניים, אז יש שניים לא עליכם ליום, אז מברך כל פעם מחדש. וכך היה מנהג בירושלים. מנהג בירושלים כותב הרב חידה שהחזן של החברה קדישה בשעה שבאים בלוויה באים לקראת שער בית העלמין אז הוא עומד שמה ואומר החזן את הברכות. למה הוא אומר החזן? כלומר שלא כולם בקיאים בנוסח של הברכה. זה אחד. שתיים, יש שם גם הרבה שהם עוננים, אלה המלווים את המת עצמו, בני המשפחה הקרובים, אסור להם לברך. הרי עונן אסור לו לברך. אז אכן, העונן לא מברך, אז הוא מברך, מוציא אותם ידי חובתם. אבל הנה חינם, אם אדם יודע, למשל כאן, בית עלמין סנהדריה, אם הוא לא ראה את זה 30 יום, הוא לא נכנס בפנים, אפילו שעבר מבחוץ, ולא ראה אותו, וראה אותו אחרי 30 יום, מברך. ואפילו בתוך 30 יום, יודע שהייתה לוויה, והייתה שם קבורה חדשה, מברך עוד הפעם מחדש את אותה ברכה. זה צריך לדעת, זה טוב, זה המתים נהנים מהברכה הזאת שמברכים עליהם. מה לא מסתכל? מה זה בצד השני? אם הוא רואה או לא רואה? זה אנחנו מדברים. אם הוא ראה, אז הוא מברך. לא ראה, לא מברך. זה תלוי אם הוא ראה. זה לא קשור באיזה צד של הרכב הוא היה. סליחה? נשיא ארצות הברית, מה קרה לו? לא הבנתי. כן. על מי, על מי? לא, לא, תלוי מי. נשיא ארצות הברית, מלך או שליט, אתה מברך עליו, אתה יכול לברך עליו. אבל אם זה פאפה או פופו או כל מיני, אני יודע מה זה, אסור להסתכל בשעת פני רשע, לא טוב. ודאי שלא. כן. כן. הוא לכאורה צודק, אבל השאלה, אתה מכביש ירושלים תל אביב, אתה רואה רק את הצד הצלע של, של חלק קטן מאוד מזערי של בית העלמין. אז שם לא התחדשו קברים. לא בטוח שהתחדשו קברים. אבל הנה חינם, אם אתה רואה שיש שם, באותה שעה אתה עובר ואתה רואה שיש קבורה, ואתה רואה ש, שקוברים שם, אז הנה חינם, התחדש שם קבורה, אתה מברך. עכשיו לא רק בזה, האדם נוסע בכבישים בין עירוניים בלי סוף. עובר כל מיני יישובים, אז זה שפעמים רואה בתי קברות. והגמרא אומרת, אם ראית בית קברות, דע שהעיר קרובה. הגמרא אומרת שכשאדם הולך בדרך, אז הוא הולך הרבה דרך, אוף, מתי כבר נגיע לעיר? אז אומר, אתה רואה את בית קברות, העיר קרובה. אבל רבותינו דרשו שיש לזה עוד משמעות, שלא יבוא ולא יהיה. היית מספיק צרות, היה לנו, הייתה שואה והיה מלחמות, שלא יהיה יותר. אז אם ראית בתי קברות, אז תדע שהעיר ירושלים בנויה תהיה קרובה מאוד, בקרוב. אז יוצא שזה קברי ישראל, כן. קברי צדיקים אין לברך. אבל בית אלמין, מקום של בית אלמין, למשל צפת, בית אלמין של צפת, מברכים. בית אלמין של אלמה, מברכים. דלתון, אתה מברך. וכן הלאה, כל היישובים האלה שיש להם בתי עלמין שלהם פרטיים, ואתה לא ראית איזה 30 יום, אתה מברך את הברכה הזאת. צריך לדעת. מה, מה? על מנזרים? מה מנזרים? מה נכנס מנזרים עכשיו? מה קרה במנזר? עלינו לשבח? איזה לשבח? מה אומרת שרואה אותם? רואה קברי גויים. אומר בושה עמכם, חפרה יולדתכם. וטוב לומר, אני נוהג לומר, סלחו מכם אחד ויקח את אחיכם. הבנת? זה הכי טוב. כמה בתי קברות על כל אחד ואחד, הוא מברך, זה לא קשור. הוא לא ראה אותם 30 יום, הוא מברך. ודאי שהוא מברך. עכשיו, אתה שאלת על, על כנסיות. כנסיות זה הגמרא אומרת. שאם ראה את ארץ ישראל שבנו אותה, אומר ברוך מציב גבול אלמנה, ורואה בתי עבודה זרה, אז גם כן מתפלל שהקדוש ברוך הוא יעקור עבודת אלילים מארצנו, בקרוב. אז אם כן, גם דרך חלון יכול לברך, ולא צריך לעצור את הרכב. לא צריך, מפורש בהלכה, שגם אם לא עוצר את הרכב, יכול לברך. עכשיו, מה אתה אומר? לאן? מנזרים אל תסתכל, ודאי אסור להסתכל. עכשיו, הלב חיים, רבי חיים פלצי בספרו לב חיים דן לגבי מלך רשע. אז הוא אומר שתברך ומיד תוריד את העיניים. הוא דן בזה, הרי אסור להסתכל בפני רשע. אבל סוף סוף זה מלך. סוף סוף זה מלך שמהשמיים ימליכו אותו, תברך ומיד תוריד את ה... את ה... ואומר, ויהי רצון שתזכני בקרוב לראות פני מלך ישראל משיח צדקנו שיעביד אותנו לקדוש ברוך הוא. ככה הוא אומר. אז אם כן, זה עניין גדול לראות. הרואה בתי ישראל, ישיבות ובתי כנסת שנבנו חדשים בארץ ישראל, אומר ברוך מציב גבול אלמנה, אבל אמרו בלי שם ומלכות. ברוך מציב גבול אלמנה. וכן, בתי אומות העולם